ברוכים הבאים לפרק השלישי בפודקאסט שלי. היום אני ממש מתרגשת שסוף סוף הגיעני לרגע הזה שאני מקליטה את הפרק. עברנו שבועיים של גל חמישי ומלא בלטמים, וסוף סוף אנחנו כאן ואנחנו מקליטים את הפרק הזה. והפרק הזה מרגש אותי במיוחד, גם כי הוא עם מישהי שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם כי הוא על נושא שמאוד מעניין אותי לשמוע עליו יותר. אז אני כאן עם שי.
היי.
תציגי את עצמך.
היי, אז אני שי אבן טוב, אני בת 16, ואני יוצרת תוכן ובעלת עסק ללייפסטייל ההצלחה. אני בעצם מלווה אישית ועסקית לנערות ונשים צעירות, כדי להגשים את החיים שלהן וליצור את אורח החיים שהן חולמות עליו.
לגמרי. אחד הדברים שאני חושבת הכי בולטים בעשייה שלך, זה כל תחום הזימונים וכזה. וזה בעצם מה שהחלטתי שעליו נדבר היום. על כמה הדברים שאנחנו מזמנים לעצמנו, משפיעים על החיים שלנו, על השגרה שלנו, על היום-יום, על ההגשמה והמטרות שלנו. איך נכנסת בך לעניין הזימונים? מה זה אומר זימונים? כאילו, תחשבי שאני עכשיו בן אדם שלא יודע כלום בנושא, מאיפה מתחילים?
אוקיי. אז באמת המקור הכי מוכר עד היום, כדי להכיר את התחום הזה, כדי להיכנס לתחום הזה, וככה גם אני נכנסתי אליו, זה הספר הסוד שיצא לפני בערך 16-17 שנה, משהו כזה מאוד מאוד ישן. הספר הזה פשוט סוג של חיכה לי ממש על המדף, אני חושבת, ואפילו מאמינה בלב שלם שגם אני זימנתי את זה שהספר הזה הגיע לחיים שלי, כי באמת זאת הייתה איזושהי תקופה של התפתחות אישית מאוד מאוד רצינית, ו... לא, אפילו לא קניתי את הספר הזה, לא הסתכלתי עליו, הוא פשוט היה על המדף בבית שלי, והוא סקרן אותי מאוד, וככה לקחתי אותו מהמדף, ופשוט התגלה אליי עולם מטורף, שאין אפילו פה הגזמה כשאני אומרת את זה, זה פשוט שינה לי את החיים. ההבנה הפשוטה, שזה בעצם ההגדרה של חוק המשיכה, שכשאנחנו נותנים אנרגיה למשהו, אנחנו מושכים דברים דומים עליו. אנחנו נמצאים על איזשהו תדר, אם אתם מתחברים למילה הזאת, שככה מביא לנו לחיים את מה שאנחנו חושבים עליו, את מה שאנחנו נותנים לו את תשומת לב שלנו. כל מה שתשימו את תשומת לב ואת האנרגיה ואת המחשבה שלכם עליו, זה מה שבסופו של דבר יקרה במציאות שלכם. זה הופך ונהיה יותר מורכב מזה כשאנחנו באמת נכנסים לעולם התת מודע וה-NLP שמגדיר את זה בצורה פסיכולוגית הרבה הרבה יותר טוב. משהו שחשוב לי להבהיר מההתחלה לכל מי שככה מקשיב ורוצה ללמוד עוד על הנושא, חוק המשיכה זה החוק. זימונים זה הדרך שאנחנו משתמשים כדי להביא דברים חיוביים לחיים שלנו בזכות הקיום של החוק הזה. החוק הזה מתקיים כל הזמן לטוב ולרע.
זה קצת כמו... מחשבה יוצרת מציאות שאת מתכוונת לחוק?
זה בדיוק, בדיוק.
ובעצם כל הבסיס של האמונה הזאת, של חוק המשיכה, מתבסס קצת כמו עיקרון פוקוס בפסיכולוגיה, שבסופו של דבר מה שאני אשים עליו את הפוקוס ביום יום שלי, זה מה שגם יתפוס יותר מקום בחיים שלי ופתאום יותר ייכנס, זה מצחיק. הדבר הראשון שעלה לי לראש זה שפתאום חבר טוב שלי קנה מכונית אדומה, וזה היה נראה לי מאוד מוזר שהוא קנה מכונית אדומה, ופתאום מאז אני רואה כל הזמן בכבישים מכוניות אדומות, לא שמתי לב לזה עד עכשיו. זה קטע שמה שאנחנו פתאום שמים עליו את הפוקוס, נמצא הרבה יותר בחיים שלנו.
זה יפה שגם ציינת את זה פתאום מתחום אחר, כי באמת מה שככה הכניס לי את חוק המשיכה יותר לתודעה, ויותר גרם לי להאמין בזה, וגם לרצות להתעניין בזה כל כך, זה ההבנה שזה נמצא בכל מקום, ולא משנה מאיזה תחום תיכנסי לזה, ומאיזה תחום תגיעי למסקנה הזאת, היא תגיע לך מכל תחום שמתקשר לנפש שלנו, שמתקשר לתודעה שלנו, שמתקשר למוח שלנו, כי זה מוכח באלף דרכים אחרות ושונות שיש בעולם. פשוט כל אחד קורא לזה בשם אחר. אבל אני משתמשת במונח חוק המשיכה, כי זה המונח האוניברסלי והנכון ביותר לקרוא לזה, כי זה בעצם המונח שמשתמשים בו כדי להתעמק פנימה לתוך הדבר.
זה התיאור המדויק.
כן, אבל זה מגיע ממש מכל מקום. זה מגיע מעולם ה-NLP, מעולם הפסיכולוגיה המודרני וגם המיושן. זה מגיע אפילו מהיהדות, זה מגיע מכמעט כל דת אני חושבת. בסופו של דבר כשאנחנו קוראים איזשהו מקור שנוגע בנפש, שנוגע בתודעה, שנוגע במי שאנחנו כבני אדם ומה שאנחנו מביאים למציאות שלנו והמשמעות של המציאות שלנו, איפשהו תקראו את זה. חד משמעית.
אז עכשיו ממש מעניין אותי לשאול אותך, דווקא בגלל שאמרת שזה נוגע לכל כך הרבה תחומים, מאיזה תחום זה מגיע אצלך חוק המשיכה? כאילו איך חוק המשיכה, או באיזה אופן חוק המשיכה תופס מקום אצלך בחיים? את מבינה את הכוונה של השאלה שלי?
כן, אז אני הגעתי לזה באמת מהדרך של הסוד, ששם הם נוגעים בזה יותר בפן הרוחני, אבל כשאני לקחתי את זה לחיים שלי ופיתחתי את זה עם עצמי, יותר התחברתי לזה כשמדברים על זה מעולם ה-NLP והתת מודע, כי אני מרגישה ששם הם מסבירים את זה הכי פרקטית והכי נכון והכי מדויק, ומשהו שסוג של, במרכאות, אין דרך להתווכח עליו.
זהו, סליחה שאני קוטעת אותך, בא לי רגע להבין גם שוב להיכנס יותר לפרקטיקה ובתכלס מה זה אומר, כשאת אומרת שבסוד מדברים על זה יותר במובן רוחני. מה זה אומר? כאילו, איך חוק המשיכה עובד במובן רוחני? מה זה אומר?
במובן רוחני, פשוט ההבדל הוא הגישה שנכנסים לדבר הזה. זאת אומרת, העטיפה שעוטפים את המשמעות של הנושא, מוסיפים לזה את העניין של היקום, ואולי קצת שילוב של דברים שלא מוכחים לפי המדע, וכל מיני דברים שלצערי כתובים בסוד ומתאים המון המון אנשים שלא מוכחים.
שכאילו גורמים לחוק המשיכה להתבסס על אמונה, וב-NLP זה יותר מתבסס על מדע, לצורך
הכל
העניין.
הכל פה מתבסס על אמונה, אבל יש את האמונה הרוחנית, ואת האמונה של אמונה בתוך התת מודע שמרכיבה את המציאות.
הבנתי.
זה ההבדל.
ואיך זה בא לידי ביטוי בחיים שלך? כאילו באיזה תחומים בחיים שלך את מרגישה שחוק המשיכה תופס מקום?
אני חושבת שבכל דבר, כי כשאתה לומד את זה ואתה מבין את זה לעומק, אתה מבין שזה משפיע על כל דבר, כי זה יוצר כל דבר, אבל אני פוגשת את זה מהבחינה הפרקית של היישום, הכוונה לזימונים, בעיקר במחשבות שלי, שזה בסופו של דבר, כמו שאמרתי, משפיע על הכל. אבל המחשבות שלי כבר הגיעו לאיזשהו סטייט מסוים, שמרוב שאני באמת כל כך בתוך זה, וכל כך מתרגלת את זה כל הזמן, אז הסוג של המוח שלי עושה איזשהו סינון למחשבות שליליות, ואם אני חושבת מחשבה שלילית, גם אם אני ממשיכה לחשוב אותה, זה כאילו המוח צועק עליי, זה מה שאת יוצרת, זה מה שאת עושה, תיזהרי, כאילו תשני את מה שאת אומרת, וזה פוגש אותי בפרויקטים שאני עושה, במטרות שלי כשאני כותבת אותן ומגשימה אותן, איך שאני מדברת, זה בא לידי ביטוי בכל דבר, כי אני מבינה שזה מה שיוצר. אז אני נותנת את האלמנטים הקטנים של זימונים ממש בכל תחום בחיים שלי.
אוקיי, אז אני חושבת שהבנו את המקור של חוק המשיכה, שבתכלס זה, אם נתרגם את זה בפשטות, אני מושכת לעצמי את הדברים שמגיעים אליי לחיים, אני כן שולטת בדברים שמגיעים אליי דרך הגישה שלי.
מעבר לגישה, זה האמונות שלנו, זה משהו הרבה יותר מורכב, זה ממש איך שהתודעה שלנו והתת מודע שלנו בנוי ומורכב.
יש לך דוגמה?
למשל, אם מישהי, בוא ניקח דוגמה רעה ודוגמה טובה. אם מישהי, למשל, מאמינה שאין שפע בעולם הזה, שכולם צריכים לעבוד נורא נורא קשה, שאי אפשר להשיג כסף בקלות, שאי אפשר למצוא עבודה שמספקת אותך כדי להשיג כסף, ומצד שני, יש מישהי שראתה את ההורים שלה פורחים ומתקדמים, ויש להם עסק והם מגשימים את עצמם. כל אחד בעצם צפתה במשהו אחר במהלך החיים שלה. אם הן לא נמצאות במצב של מודעות, זאת אומרת שהן רק מושכות, הן לא מזמנות, זה משהו שחשוב להבין, ככה הדגשתי מקודם, יש לזמן שזה חיובי, ויש למשוך שזה יכול להיות שניהם. משיכה זה בדרך כלל משהו שהוא לא מודע. וזימונים תמיד מודע. אז מי שמאמינה במשהו חיובי, שבאמת ראתה את ההורים שלה, פורחים, את החברים שלה מרוויחים כסף, באמת היא כל הזמן משכה מסיטואציה לסיטואציה לסיטואציה, עוד סיטואציות שהוכיחו לה שיש שפע בעולם. וככה זה יחזור אליה בינה לבין עצמה. פתאום יהיה לה קל להשיג כל מה שהיא רוצה בחיים שלה, היא תגשים את החלומות שלה והיא תרוויח עליהם הרבה כסף, היא תבין שהיא מסוגלת. מישהי שגדלה לעומת זאת עם כנראה הורים שעובדים כשכירים במקום שהם לא אוהבים, שמרוויחים יחסית מעט כסף, שכל הזמן אמרו לה, אני עובד כל כך קשה, אני לא יכול לקנות לך את זה עכשיו, וכל מיני דברים כאלה, יהיה לה הרבה יותר קשה להתגבר על האמונה הזאת, כי זה משהו שילווה אותה, והיא תמשיך וגם תראה את זה בחיים שלה במקומות אחרים, עד שהיא לא תביא מודעות לדבר הזה ותבחר האם לשנות את זה. או האם דווקא להישאר ולהגיד, אוקיי, ככה החיים, אני מאמינה באמונה הזאת שהולכת איתי מאז שאני קטנה, ואני לא מתכוונת לשנות את זה, כי אני חושבת שככה החיים עובדים.
וואי, זה מדהים, זה מעניין ברמות. מתי את הרגשת שבפעם הראשונה, באמת את שולטת במשיכה של דברים לחיים שלך?
אני חושבת שזה קרה בערך כמה חודשים אחרי שנכנסתי לעולם הזה, כי את יודעת שבהתחלה קוראים כל אחד יהיה סקפטי כשהוא בהתחלה יקרא את זה כזה, מה זה השטויות
האלה? לעולם של חוק המשיכה.
כן, כן.
אוקיי.
לא לעולם, זה קצת...
בוא נדגיש את העניין.
עולם הזימונים בחוק המשיכה. אז באמת שאתה קורא את הסוד, זה נראה לך נורא מופרך, בגלל הניסוח של הספר. אז לקח לי כמה חודשים להיכנס לזה פנימה, ושזה יהפוך להיות חלק מהיום-יום שלי ומהתודעה שלי. ואני חושבת שבאמת אחרי כמה חודשים, פתאום ראיתי איזה שליטה של המחשבות שלי. ממש יכלתי לעשות את הניתוח הזה ביני לבין עצמי ואת ההקבלה הזאת של, Oh my God, קורה פה משהו שאני שלטתי עליו. שאני יצרתי אותו, שאני הבאתי אותו, ואני חושבת שפחות או יותר בטווח הזמן הזה גם התחילה הקריירה שלי באופן רשמי.
את זוכרת מה היה הדבר הראשון המשמעותי שבאמת זימנת?
כן. זה הזוי, כי זה קרה באמת בהפרש של כמה ימים מהרגע שנתתי לזה תשומת לב עד הרגע שזה קרה. אני זוכרת איזשהו יום, יום שבת כלשהו, או יום שישי, בסופש מסוים, שהייתי באמת בתחילת, היינו כולנו בתחילת הקורונה, בסגרים, הייתי בבית, ועשיתי מדיטציה שספציפית מיועדת לזימונים. אז לאורך המדיטציה, אני הייתי צריכה לדמיין את אורך החיים שאני חולמת לי. אז דמיינתי את עצמי מרצה, דמיינתי את עצמי מעבירה כל מיני סדנאות, כל מיני דברים, ראיתי את עצמי כאשת עסקים, בעצם מגשימה את החלומות שלי ממש לפרטי פרטים, ונתתי לזה המון המון אנרגיה, זאת אני חושבת הייתה הפעם הראשונה שעשיתי מדיטציה מהסוג הזה, ובגלל זה גם כל כך התרגשתי, למרות שהיה לי קצת קשה בהתחלה, מאוד מאוד התרגשתי, ונתתי לזה הרבה תשומת לב אחר כך. ממש חשבתי על מה שראיתי לאורך היום אחר כך, וזה ממש ליווה אותי. כמה ימים לאחר מכן, עלה לי איזשהו רעיון, למשהו שרציתי לעשות ביני לבין עצמי, איזשהו אתגר, כי נורא אהבתי להתאמן באותה תקופה, זה היה ממש כל החיים שלי, ופתאום כשהגיעה הקורונה, אז הייתי כזה, מה עושים? מה עושים? אין לי חדר כושר.
יואו, ספוילר, זה האתגר הראשון שפתחת באינסטגרם,
כן.
לא?
כן.
יואו, אוקיי, תמשיכי, סליחה.
אז אני נורא 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 ניסיתי להגשים את עצמי באותה תקופה, וזה לא בדיוק צלח. וכשבניתי לעצמי את האתגר הזה של הכושר בשביל עצמי, כי רציתי לשמור על כושר אחרי שעבדתי כל כך קשה לפני הקורונה, אמרתי, טוב, מה כבר יכול להיות? אני אעלה את זה לסטורי, ואולי אנשים ירצו להצטרף, וזה יביא לי קצת עוקבים, כי זו הייתה תקופה שמלא עשו אתגרים בסטורי, כי אנשים ניסו באמת לעשות טוב לאנשים...
בסגר.
כן, לגמרי. אז ניסיתי, ומפה לשם, תוך פחות מ-24 שעות, משהו שהעליתי לסטורי, הפך להיות קבוצה בוואטסאפ, עם נרשמות, שהייתי צריכה לבנות תוכנית שלמה מאפס, והדבר הזה המשיך איתי כל החודשים אחר כך, עשיתי את זה איזה 5 פעמים, וגם מכרתי את זה בכסף לקראת הסוף, ובזכות זה גם גיליתי את הייעוד שלי. אמנם אני ממש רחוקה להיות מאמנת כושר היום, וזה גם לא תחום שאני מתעמקת בו יותר, אבל זה גרם לי להבין את התשוקה שלי לעזור לבנות.
וואי, זה מטורף.
נתן לי את הספתח הזה של זה מה שאת רוצה לעשות בחיים. אבל את רוצה לעשות את זה מכיוון אחר, מכיוון שהוא מדויק יותר, ומשם באמת לא הפסקתי לקחת שליטה על החיים שלי. אני כל הזמן בשליטה, אני כל הזמן, כל מה שנמצא פה בראש, נמצא פה בתודעה שלי, אני מביאה לידי ביטוי, למרות שזה משהו שאף אחד לא עשה לפניי. סוג של הדמיון שלי ממש הופך להיות, מה זה סוג של? הדמיון שלי הופך להיות מציאות. כל הזמן. אני כל הזמן ממציאה דברים מחדש.
תקשיבי, זה לקחת את זה וליישם את זה בחיים, זה כאילו פותח עולמות, זה כזה...
לגמרי.
אני מסוגלת להכל, זה מטורף, ואני מסוגלת לבחור מה קורה כל יום בחיים שלי.
חד משמעית.
וואי, זה משוגע. מה, איך הזימונים היום בתכלס חלק מהיום יום שלך? זאת אומרת, באיזו צורה זה מתבטא הזימון? איך את מזמנת? באיזו תדירות את מזמנת? באיזו צורה את מזמנת?
אז ככה. כשהתחלתי, מן הסתם, כמו כל דבר שאנחנו מכניסים לתודעה והתתמודה שלנו, זה דורש תרגול כדי שזה הפוך להיות טבע.
לגמרי.
אז במשך שנה זה עדיין לא היה טבע. הייתי צריכה לתרגל את זה באופן קבוע, פשוט ככל שעובר הזמן זה נהיה יותר טבעי ויותר...
וגם מן הסתם היית שמה לזה יותר תשומת לב ופחות בא לך באוטומט כמו היום.
כן, בדיוק. Okay. אז היום, באמת 2.5 אחרי, אפילו יותר, זה משהו שהוא אני. זה משהו שהוא חלק ממני. אז כשאני מתרגלת זימונים באופן פרקטי של ממש לקחת מחברת, לשבת, כל הסיפור הזה, זה משהו שהוא בדרך כלל יותר טקסי. זאת אומרת, משהו שאני אעשה לפני פרויקט, לפני השקה, לפני תקופה, בזמן תקופה קשה, כל מיני דברים כאלה, כדי לחדד את התודעה שלי, לשמור עליה, לדייק מטרות, כי ככה אני מדברת אל המוח שלי, ככה המוח שלי מדבר אליי, וככה הוא מקבל פקודות, כי אני החלטתי שמעכשיו המוח שלי מקבל כמה שיותר פקודות חיוביות ופחות פקודות שליליות. ממש למדתי לקחת את התחום הזה של זימונים לכדי חיוות לחלוטין של המוח, שזה משהו שגם אני מיישמת בתוך הקורס, שכמובן נדבר על זה בהמשך. אז אני פחות מתרגלת את זה, אני פשוט שומרת על זה כשאני מדברת עם עצמי, אני יותר מתקנת את עצמי, אני יותר עובדת על זה בשפה שלי ובפעולות שלי, וכשאני שמה לב שאני מדברת שלילי, כשאני שמה לב שאני מזלזלת בעצמי, אני לא נותנת את האנרגיה שאני רוצה שתבוא חזרה לחיים שלי, שם אני עובדת.
זה קטע.
אז העבודה היא יותר פנימית, העבודה היא יותר עם טיפולים של NLP, תכף אני גם מתחילה ללמוד במכללת NLP, יותר לחזק את התודעה הזאת, וכמובן בשביל ללמד את זה אחר כך אפילו יותר טוב, אבל התרגול הוא קורה מעט בגלל שאני נגיד את זה ככה מאסטרית בזימונים, וזה אוטומטי אצלי.
וואי, תוך כדי שדיברת עכשיו, פתאום כאילו קפצה לי כזה אנקדוטה, שאמרת שפתאום את פשוט הרבה יותר יודעת לדייק את המחשבות שלך. ופתאום עלה לי איזשהו משפט שאימא שלי תמיד הייתה מחדירה בי שהייתי קטנה. תמיד שהייתי אומרת, בסדר, אם זה יקרה, אם אני אצליח, לא אם, כש.
בדיוק.
כל הזמן הייתה אומרת לי, לא אם, כש. כן. תחליטי שזה קורה וזה עניין של זמן, ולא אם זה יקרה.
נכון.
אז זה קטע, זה לחלוטין פשוט עניין של מודעות. בואי ננסה להוריד עכשיו דברים לפרקטיקה, שבאמת לכל מי שמאזין אותנו, לכל מי שמאזין לנו עכשיו, באמת יהיה את זה בצורה קצת יותר מופשטת ומסודרת. לצורך הדוגמה, אני רוצה להשתמש בזימון למטרות שלי. באיזו צורה אני עושה את זה? זאת אומרת, זה בצורה של דף ומחברת, זה בצורה של שיחות עם עצמי, איזה צורות יש אפשריות לזימונים.
מה שיפה באמת בתודעה שלנו, שהיא שלנו. זאת אומרת, כל אחד צריך למצוא את הדרך שהכי נכונה לו לשאוב ידע. כל אחד מאיתנו יודע פחות או יותר איך נוח לנו ללמוד למבחנים. כל אחד לומד את זה לאורך הזמן שהוא באמת נמצא בבית ספר, איך אנחנו זוכרים חומר יותר טוב, איך אנחנו משננים אותו יותר טוב, אז פה זה פחות התמקדות בשינון, אלא יותר על החזרה. אז ההמלצה שלי באמת להרבה תלמידות שלי שמתחילות, זה להגיד להם איך אתן לומדות למבחנים, ואז הן עולות לי, אנחנו מדייקות את זה, שואלות כמה שאלות, תשאלו באמת את עצמכם כל מיני רפלקציה על הדרך שאתם לומדים למבחנים, והדרך שאתם לומדים למבחנים שעוזרת לכם לזכור הכי טוב ובסופו של דבר לקבל ציון גבוה, זו בדרך כלל אותה השיטה שהכי טוב לכם לזמן דרכה. לדוגמה, אם אתם אנשים שדרך כתיבה ומרקור אתם פרפקט על החומר, אז שיטות כמו הכרת תודה יומית, כמו 369, כמו הצהרות חיוביות, סקריפטינג, שיטות שהן דף ועת, מאוד 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 יתאימו לכם, כי הן שיטות שבדרך כלל עושים אותן פעם אחת וקוראים, או חוזרים עליהם שוב ושוב ושוב. כאלה שבדרך כלל נשואבים את החומר דרך היד. ואנשים שהם יותר ויזואליים מבפנים, שצריכים לראות תמונה בראש, אפילו תמונה כמו מצגת לדוגמה, או אנשים שאפילו יכולים לשמוע את החומר, מתאים להם דברים שהם פחות בכתיבה, כמו ויזואליזציה, כמו ויז'ן בורד, יש אפילו אפשרות לשמוע הצהרות חיוביות בריפיט. פשוט תשאלו את עצמכם, איך אני לומד למבחנים? איפה השיטה שהכי הצלחתי ללמוד בה למבחנים? ואז תקבילו את זה לכדי השיטות של הזימון.
מדהים. נתת דוגמה של כל מיני תרגילים ודרכים ו-369 משהו, שאנשים שהם פחות בעולם הזה, שאני פחות מכירה את העולם הזה, ואני רק עכשיו כזה מתחילה בצעדים להיות הרבה יותר מודעת, לא מכירה את זה. איפה אפשר ללמוד את כל הדברים האלה היום?
אז היום, זה מרגש אותי ברמות להגיד את זה. אז לצערי, עד באמת לפני כמה חודשים בודדים, לא היה איזושהי פלטפורמה שאפשר ללמוד בה בישראל ובעברית את התכנים האלה. עד עכשיו היה אפשר ללמוד ממש ברפרוף, בטיק טוק וביוטיוב, ולא הייתה איזושהי פלטפורמה מסודרת ועדכנית, חשוב לציין, שנותנת את המענה הזה בעברית.
וגם הוא נגשת לכולם.
כן. אז לראשונה בישראל, באמת בגלל שאני הרגשתי שיש לי מענה רק באנגלית, ואני בן אדם שקל לו נורא באנגלית, אבל יש כל כך הרבה שלא, ובכללי אין משהו שבאמת עוטף את זה בצורה נכונה ונגישה לאנשים כמעט בכלל בעולם. אז בניתי את הקורס שלי מניפסטית, הקורס הראשון בישראל ובעברית לחוק המשיכה וזימונים, באמת קורס שמעביר אתכם את התהליך המדויק ביותר כדי להפוך למאסטרים בזימונים.
אני נשבעת לך שזה מרגש אותי.
אני דופק מהתרגשות.
אני יודעת כמה את מדויקת לדבר הזה, וזה שאת עם היכולת להעביר את זה הלאה לאנשים אחרים דרך העיניים שלך, זה מטורף בעיניי. ואני סופר גאה בך, גם בתור חברה וגם בתור קולגה.
יו, זה כיף.
תני לנו איזה תרגיל בסיסי ניסיון שנוכל כזה לתרגל בבית. תרגיל בסיסי, בסיסי, שבדרך כלל מתאים לכמות נכבדת של אנשים.
אז אני מאמינה שבגלל שזה משהו שאתם צריכים להפוך להרגל ומשהו שהוא צריך להיות טבעי, חשוב לעשות משהו שהוא טבעי וקליל ולא, בדרך כלל לא משהו שידרוש יותר מדי זמן. אז לדעתי התרגיל הכי טוב להתחיל איתו זה פשוט לקחת מחברת, לרשום 3 הכרות תודה על משהו שאתם מוכרים תודה עליו היום, ו5 הצהרות חיוביות. מה זה הצהרות חיוביות? זה בעצם משפטים שקובעים עובדה חיובית על משהו שאתם רוצים להשיג. לדוגמה, אם המטרה שלך, סיוון, זה להיות הסופרת הכי טובה בישראל, נגיד, אוקיי?
וואו.
אז את יכולה לרשום הצהרה חיובית. אני הסופרת הכי מצליחה בישראל, יש לי רבי מחר, ואני שואפת להגיע לכמה שיותר אנשים ומצליחה להגיע לכל מטרה שאני מציבה לעצמי.
אני כאילו קצת כותבת לעצמי עובדות על האישה שאני רוצה להיות.
חד משמעית.
וואו. אני חושב שזה סופר מעניין.
אז באמת להתחיל את זה בהכרות תודה, זה מאוד חשוב, כדי שתהיו במיינד הזה של יש לי חיים טובים גם עכשיו. כי אם אתם לא תרגישו את זה בהווה, יהיה לכם קשה להגיע לזה בעתיד.
יש לי שאלה. את ההצהרות החיוביות, מאוד ברור לי איך זה מתחבר לכל עניין הזימונים וחוק המשיכה. את עניין הכרת התודה לא הבנתי איך זה מתחבר. תסבירי את החיבור של למה דווקא הכרת תודה מתחברת לעולם של הזימונים.
זה באמת ללכת כמה צעדים קדימה לתוך תהליך של אנשים. כי כשאנחנו עושים הצהרות חיוביות, אנחנו רושמים, אני מדברת בכוונה בלקסיקון השלילי, כי זה מה שאנשים מעבירים להם בראש, אנחנו אומרים שקרים. אנחנו אומרים דברים שהם לא נכונים לגבינו. כרגע. שכרגע לאנשים בהתחלה מאוד מאוד קשה לתפוס כחלק מהם. אז אנרגטית הם נורא מנותקים בזה. וכל המוח שלהם אומר להם, לא, זה לא נכון. מה זה השטויות האלה? כל המודע, כמובן. אז נורא נורא קשה להכניס את זה אם אתה לא מרגיש בהוויה שלך כרגע את הנוכחות של הדבר.
אז כשאתה עושה, דובר אמת.
כן. אז כשאתה עושה הכרה תודה, אתה מכניס לעצמך איזשהו אלמנט לתוך המוח של הכל טוב עכשיו, יש לי חיים טובים, איזה כיף לי. יש לי כל כך הרבה על מה להגיד תודה, אז ברור שאני יכול גם להגיד תודה על מה שעדיין לא נמצא, כי אני יודע שזה שלי.
וואי.
הכרת תודה מכניסה אותך למיינד הזה בצורה הרבה יותר איכותית, וזה איזשהו שילוב של ההווה עם הדברים שאנחנו רוצים שיקרו בעתיד, ועבודה על העבר, שזה העבודה שהצהרות חיוביות בעצם עושות. הן נוגעות לעתיד, אבל מטפלות בעבר.
וואו, מדהים. אני ממש שמחה ששאלתי את השאלה הזאת, ואני ממש ממש שמחה שהתארחת כאן בפרק, בפודקאסט שלי. איך אפשר ליצור איתך קשר?
אז יש את האינסטגרם שלי, כמובן, שי אבן טוב ומחובר, באנגלית כמובן, ובטיק טוק, ואם יש לכם תמיד שאלות, אפשר לשלוח לי הודעה תמיד בדי-אמס, אני מאוד מאוד זמינה. לכאן כל שאלה שלכם, אם זה על מניפסטית, אם זה על כל תוכנית שלי, או אפילו סתם התעניינות כלשהי, אני כאן בשבילכם לכל דבר.
איזה כיף לי שיש לי אותך קרוב אליי. אז תודה שהזנתם לפרק של היום, ונתראה בפרק הבא.